שלום, כאן תמיר דורטל, ואני שמח לארח בפודקאסט על המשמעות את הרב חיים נבון.
רב קהילת השמשוני במודיעין ובדימוס, סופר פורה שכתב כבר 12 ספרים, בעל טור בעיתון מקור ראשון, בוגר ישיבת גוש עציון ומלמד שם, ואני בטוח שמעורב בפרויקטים נוספים שלא הזכרתי. נתחיל באיזו אנקדוטה קטנה מהוויקיפדיה, נכתב במשפט המוזר הבא. הרב נבון מצדד בעמדה פוליטית ימנית שמרנית, ואף מציין את הזיקה בינה לבין אמונה דתית. לצד זאת הביעה התנגדות עזה לפעולת תג מחיר ולספר תורת המלך. אני לא בדיוק הבנתי את ההסתייגות, אבל טוב להתחיל שיחה כבדה לדבר כל כך מגוחך. ודבר ראשון, לפני שנפנה את שיחה על הספר החשוב שלך, שיעורי בית, רציתי להתחיל ככה בשאלות שבטח שואל את עצמו כל אחד שקב אחריך בפייסבוק, ומדי פעם שומע אותך בתקשורת. מצד אחד אתה נראה את הזאת החיצונית, רב בלי זקן, נראה ככה ליברלי וגם דתי ונגיע לתקשורת בכל מיני נושאים שהם לא דווקא בהארדקור שהתורני. ומצד שני, ההתבטאות בפייסבוק ומה שיוצא לך מהפה בסופו של דבר, זה דווקא דברים שהם לא דווקא ליברליים, אלא ליברליים יותר קלאסיים, הגות יותר שמרנית. והייתי שמח ככה להבין איפה אתה בספקטרום הזה בין עולם הדתי הליברלי לבין משהו אחר שאולי אין הרבה רבנים במקום הזה.
תראה, כשאנחנו משתמשים במילה ליברלי, בייחוד בציבור הדתי, אנחנו הרבה פעמים משתמשים בה בכמה משמעויות מאוד מאוד שונות וסותרות. המושג ליברלי אצלנו לפעמים משמעותו, אדם לא חרדי, אדם עם פתיחות לעולם, עם ידיעה אולי בהשכלה כללית. צד שני, המושג ליברלי, בהקשר פוליטי בארצות הברית, כוונתו היא לא שמרן. המושג ליברלי, אתה השתמשת גם במשמעותו בפילוסופיה פוליטית, ליברל קלאסי, שזה כבר דבר של אישי אחר לגמרי. אני באופן אישי מגדיר את עצמי שמרן. אני ודאי לא חרדי, גם לא חרדלי, אני שמרן לא דווקא כנטיית אופי, אלא כעמדה. שמרנות זה סט מסוים של עמדות, והרבה אנשים לא חרדים או חזים בעמדות האלה. אין לזה כל כך קשר לשאלות האחרות שאליהן רמזת.
נכון, אבל בדרך כלל שמרנות, כשמדברים על שמרנות, אומרים שהיא באה לשמר איזשהו דבר. כבר באשרית דבר לספרו חוקת החירות של הייק, הוא כותב מדוע אני לשמרן, הוא אומר, השמרן בסך הכל מעכב התפתחות של שינויים, יש איזשהו שינוי שעומד לקרות, והוא מחזיק באיזשהו צד שנגד השינוי. והייק אומר, אני לא כזה. אני אחד שיש לו ערכים, יש לו עמדות כלפי דברים, אני בעד חופש וכל מה שנגזר מזה, ואני לא בא לשמר משהו. השמרנות הקלאסית, אפשר להגיד, האמריקאית, האנגלית, היא באה לשמר את עולם הערכים הוויקטוריאני מה-19, אבל יש לה עולם ערכים. שאלה, איפה אתה פה בדבר הזה? אם אתה בא לשמר איזושהי יהדות אורתודוקסית שהייתה לפני ההתפתחות של המודרנה, לפני תנועת ההשכלה, או משהו אחר?
תראה, המונח שמרנות בהקשר שלנו מתייחס קודם כל בראש ובראשונה לתחום החברתי והמדיני. כלומר, קודם כל, כשאני אומר אני שמרן, יש לי עמדה מסוימת לגבי איך צריך החברה, הקהילה והמדינה להיראות. פה אני חושב שהייק טעה. זה נכון ששמרנים אומרים, בואו לא נחפש בשינויים פזיזים, אבל זה לא רק נטיית נפש, לא רק דיבור על קצב, לא רק אמירה בוא נאה. לשמרנים יש איזו תפיסה יסודית, תשתיתית, על טבע האדם, על העובדה שהאדם לא ניתן לפענוח עד הסוף, שאתה לא מסוגל לתכנן באופן רציונלי מרשמים איך להנדס בני אדם ואת החברה שלהם, שאדם הוא תמיד חלק ממרקם חיים, שאדם הוא חלק מקהילה, שאדם הוא חלק מהקשר, שאדם הוא חלק ממסורת. ובמובן הזה שמרנים, אין להם תמיד תוכנית מאוד מאוד ספציפית איך צריך לתכנן את העולם. באמת קוראים לזהירות, אבל זה נובע כן מעמדה מאוד ספציפית ומאוד ברורה לגבי מהו האדם ומה מקומו בחברה. עכשיו, לא פשוט לתרגם את זה לתוך עמדה דתית. אני חושב שכן צורת החשיבה הזאת יכולה להיות פוריה, כשאני בתור אדם דתי שואל את עצמי לאיזה כיוונים צריכה ללכת את העמדה הדתית. אבל זאת כבר שאלה שנייה, כלומר, שמרנים בנוגע לשאלות חברתיות, מדיניות, קהילתיות, יכולים להיות דתיים, חרדים או חילונים, ויש כאן. וזאת שאלה נבדלת מה שאלה באיזה אופן אתה חווה את החיים הדתיים שלך.
כן, באמת, באמת, בהגות השמרנית יש הרבה פעמים, לפחות בהגות השמרנית היותר עתיקה, ברק, ומי שקצת בא אחריו, יש הסתכלות קצת חשדנית כלפי חילונים, כלפי מישהו שהוא לא מאמין, וההסתכלות עליהם היא קצת חשדנית, כאילו איך אפשר לפתוח במישהו שלא מאמין באיזושהי מציאות אובייקטיבית, בעין רואה, אוזן שומעת, ו... באמת מוזר היה לראות בכנס השמרנות לפני כמה שבועות כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה גוונים שכולם מגיעים לאיזה כנס שיכול להיות שאחד הדברים הכי בסיסיים שמספיקים את החברה שלנו ביחד זה אולי הדת, אולי התרבות היהודית או משהו בסגנון.
ומה אתה שואל איך הרבה חילונים שנופך?
אני חושב, כן, אני חושב שיש הרבה התעניינות מכל גווני הקשת.
יש ספר של קיר, אתה יכול לראות אותו פה בסיפוריה בהרדת השני מלמעלה בשם The Conservative Mind. ספר שהיה פריצת דרך באמצע המאה ה-20 בנוגע לעצם התודעה שיש דבר כזה, חשיבה שמרנית. ובתחילת הספר, אז קירק מונה שישה מאפיינים שהוא מצא בהגות שמרנית. והמאפיין הראשון הוא רואה אמונה בבורא עולם, או לפחות בחוק הטבע, באיזשהו סדר שיש בעולם. והאו לפחות הזה משמעותי. כלומר, אתה צודק שקשה להיות שמרן אם אתה לא מאמין בעצם. איזשהו עיקרון מארגן, סדר, חוק טבע שיש בעולם. מי שמאמין שהעולם הוא אך ורק התנגשויות אקראיות של מולקולות ושום דבר מעבר לזה, מיובל נוח סברי, באמת יקשה עליו להיות שמרן, הוא לא ימצא משמעות בכלום, בשום הקשר. אבל בתוך מרחב ההגדרה והמציאות הזאת, כלומר בתוך המרחב של אנשים שמאמינים או באלוהים, בבורא עולם, בכוח עליון, בחוק הטבע, יש הרבה אנשים שאינם דתיים, ושהם מוצאים את עצמם שותפים לעולם הערכים והאמונות השמרני.
אז דבר אחרון, לפני שככה נצלול לספר, שמדבר בעיקר על המשפחה, על פי אגודו של הרב סולובייצ'יק, והמשבר שהמשפחה הקלעה אליה, אפשר להגיד, 40-50, 100 שנים האחרונות. אני למדתי בתקופה מאוד קצרה בישיבת הגוש, בתואר לצורך להיות מורה. ונתקלתי שם בזרמים מאוד פרוגרסיביים. החל משיעור שהוא עבר על ידי אחת מראשות ארגון פולף, שהיה מאוד פמיניסטי רדיקלי, ולא פמיניסטי ליברלי של שוויון זכויות וזה הכל. והרגשתי לא בבית. כלומר, הרגשתי שאני מגיע לישיבה שיש בה כל מיני זרמים פרוגרסיביים, קצת כמו שהרגשתי באוניברסיטה העברית. איך אתה מרגיש שם בתור בוגר?
האם ייתכן שאתה מבלבל בין הישיבה לבין מכללת הרצוג?
יכול להיות. אתה רוצה לתקן אותי?
חושב שאתה מתאר, אתה לא למדת כתלמידי.
נכון, לא למדת.
אתה במכללה, יש להם מוסדות שון.
הבנתי.
את המכללה אני פחות מכיר היום. את הישיבה, אשלו בכיוונים שאתה מתאר. זה מקום שיש בו שמרנות באומן הכי בריא שלנו, של נאמנות, למסורת שלנו, לערכים שלנו, למרקם של מחויבות. כל דברים האלה אני מוצא בישיבה, אני מלמד בה גם היום, ואני שמח.
אז זה שווה ביקור. טוב, נתחיל את הדיון על המשפחה. נפתח באמירתו של הקומיקאי גרוצ'ו מרקס, שאמר שהנישואין הם מוסד נפלא, ובכל זאת, מי רוצה לחיות במוסד? והתשובה שלך היא אמפירית כמעט כולם. השאלה היא בעצם, האם המוסד הזה משרת אותנו, או שאנחנו משרתים את המוסד? כלומר, האם כדאי לי להתחתן בגלל שיהיה לי טוב, או בגלל שככה אני שומר על הסביבה הבריאה, ואני בעצם אלטרואיסט ומשרת את החברה בזה שאני מתחתן?
עובדתית שתי התשובות נכונות, כלומר, אנשים נשואים, מלבד זאת שנישואים הם הדבק החברתי החזק ביותר והאריח הבסיסי של קיומה של כל קהילה וכל חברה, נישואים הם גם מאוד מתגמלים, אנשים נשואים הם כמובן הכל בממוצע, זה סטטיסטיקות, הם בממוצע, הם בריאים יותר, חיימים יותר וגם מאושרים יותר, כל מחקר שבודק happiness or well-being, מציין שאנשים נשואים הם נותנים תשובות הרבה יותר חיוביות באופן ממוצע, אבל כמובן יש פה שאלה איך אנחנו מגשרים על שתי ההתייחסויות האלה. הרב סולובייצ'יק אמר שבעיניו נקודת הגישור או המפגש המשמעותית ביותר בין התייחסות לנישואין כמוסד חברתי, לבין ההתייחסות לנישואים כמינסטי של עושר פרטי, הגשר הכי משמעותי זה הילדים. כי מצד אחד ברור שמבחינה חברתית, אולי הערך הכי משמעותית של נישואים זה שהם מולידים את הדור הבא ומגדלים אותה ומתחילים אותה, אין מסגרת טובה יותר להגיד מלי ילדים. ומצד שני, גם מבחינה אישית אנחנו מאוד 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 רוצים ילדים. זאת אומרת, זה התלכדות נדירה של משהו שהוא גם ייעוד, שהוא גם מאוד הולם את הציפיות החברתיות, ומצד שני הוא גם סי פרטי של הרצונות הכי אינטימיים שלנו. והעובדה שנישואים כוללים ילדים, רוצים שיהיה בהם ילדים, היא מאפשרת את האיחוד של שני הממדים האלה בנישואים. נישואים גם כמוסד חברתי וגם כסי של עושר פרטי.
אז אני מבין שני דברים מתוך הדברים שאתה אומר, אבל הדבר הראשון שאתה חולק על מרב מפעלי, אתה חושב שהמשפחה...
זה בדיוק לא חדש.
כן, זה לא, אבל אולי לצופים, שבאמת המשפחה זה המקום הכי נכון ובטוח לגדל בו ילדים.
זה, אין ספק בזה בכלל. כל מחקר שנעשה בעולם מראה שהמקום הכי בטוח לילד לגדול זה עם שני הוריו הביולוג. תמיד זה מסתדר, אבל במקום שזה מסתדר, אין שום מערכת חלופית אחרת שילד יגדל בה שיותר בטוחה ויותר מגוננת בשבילו. זה נכון שיש מקרים שילדים נפגעים בתוך הבית, יש כמה אחוזים לא מעטים, אבל הסיבה הפשוטה, כי שם הם נמצאים, רוב זמנה, זה פרשר הסטטיסטיקה, כיוון שהם צריך להיות איפשהו, יותר טוב לו להיות עם שני הוריו הביולוגים שהולידו אותו כשהם נשואים זה לא זה, עכשיו בכל הרכב משפחתי אחר, קראתי עשרות מחקרים על זה ולא ראיתי מחקר אחד שערער על המסקנה הזאת.
והדבר השני שאני שומע מדבריך, זה שבעצם הנישואים והמשפחה הם דברים שמחברים יחד כמה מוסדות. המוסד של עם מי מגדלים את הילדים, עם מי מביאים את הילדים, עם מי מקיים יחסי מין שלא קשורים להבאת ילדים, ועם מי קיים את הזוגיות והחלוקה הכספית או הניהול הכספי של משק בית, ההתנהלות של משק בית, כל אלה משלבים ביחד.
כן, זה, טוב, אנחנו כבר נכנסים כאן ממש לאובי הפורה. התפיסה המערבית בנוגע לנישואין הלכה במאה ה-20 ונהייתה יותר ויותר תפיסה חוסית. נישואין פחות נתפסו כמוסד שעומד בפני עצמו ויותר כחוזה בין שני יחידים. כמה פסקים של בית המשפט העליון, גם ארצות הברית, בעקבותיו בישראל אומרים את זה שוב ושוב. נישואין זה לא ישות בפני עצמה, זה חוזה בין שני אינדיבידואלים, דיני משפחה המודרניים בכל העולם המערבי מעוצבים בכיוון הזה. לקראת סוף המאה ה-20, ודאי בתקופה שלנו במאה ה-21, העולם המערבי כבר גלש הרבה מעבר לנקודה הזאת. הוא כבר לא תופס את חיי המשפחה כחוזה, אלא כמשהו שהוא הרבה פחות מחוזה. שהרי כמו שאמר הפילוסוף היהודי האמריקאי מייקל סאדל, גם חוזה לא כל כך פשוט לבטל. אם אחד משני הצדדים לא מעוניין, קניתי דירה, אחרי שנה אני מחליט בעצם לא, אני לא יכול לחזור למוכר, להגיד לו אני נותן לך את הדירה, תחזיר לי את הכסף. לא עובד כך, חתמנו על חוזה. לעומת זאת בכל העולם המערבי, היום יש גירושין על פי דרישה של צד אחד בלבד, וזה הולך בניה יותר קל ופשוט, ועל זה אמר מייקל סנדד, שבכל העולם המערבי, אני נוסיף חוץ מישראל, הרבה יותר פשוט היום לגרש אישה מאשר לפטר עובד. וזה אומר שהיום נישואים כבר לא נתפסים כחוזה, נתפסים כאיזה הסדר, arrangement, מין פרק, מתפון הראי שקיים רק כל עוד הוא ממקסם את האינטרסים של שני הצדדים. והטענה שלי גם בספרי שיעורי בית, גם במקומות אחרים, מתעקש על כך שבסופו של דבר אנחנו מסלפים פה את מהותו של מוסד הנישואין. כשאתה מצמצם אותו לכדי הסדר, אתה מרושש אותו מהעוגן של יציבות וביטחון שהוא מספק. עכשיו, אתה רמזת לדבריה של מרב מיכאלי, שאמרה, היא לא נמצאה את הטענה הזאת, שצריך לפרק את מוסד הנישואין לאוסף של הסדרים. תעשה הסדר אחד עם מי אתה חי, הסדר שני עם מי אתה מנהל חשבון בנק, הסדר שלישי עם מי אתה מוליד את הילד, והסדר רביעי מי יגדל אותו. מה שאומר בעצם שאנחנו מאבדים פה את העוצמה של נישואין כיחידת זהות. נישואין כבר לא נתפסים כיחידה שמכלילה את כל מרחבי הקיום האלה. את הזוגיות, את המיניות, את ההולדה המשותפת, ומתוך זה מעניקה עוצמה לכל אחד מהם. לא, אנחנו מפרקים את זה, מפריטים אותה להסדרים בודדים שכל אחד מהם מעורער. כלומר, אם נחזור שוב למישור של הילדים, במקום שנשאף שילד יגדל עם האבא ואימא שלו, שנאמנים זה לזה, ושהם הולידו אותו, ושכל אחד מההיבטים האלה מקנה עוצמה לקשר וליחידה ולבית שהוא חי בו, במקום זה בוא נפרק את זה. האיש יחיה בהרכב משפחתי מסוים בגדרה, האישה תחיה בהרכב משפחתי אחר בעינת, הילד יחיה או עם שניהם או עם אחד מהם, או בכלל בהקשר אחר שמסדר באופן חוזי באמצע בתל אביב, האם זו דרך בריאה לגדל ילד? הנתונים מוכיחים שהרבה פחות.
בעצם יש כאן משהו שכבר אפשר לראות אצל אדמון ברק, באחד הפרקים שאני עושה לבסס את ההתנגדות שלו למהפכה הצרפתית. הוא אומר בעצם, המהפכה הצרפתית דורשת שהשלטון יהיה שלטון נבחר, שלטון שבו מתקיימת הבחירה של האזרחים. וגם לפעמים כסות זה נראה כמו משהו שהנישואים כמשהו שאני בוחר בו בכל יום ויום חדש, ולא נישואים כמשהו שעכשיו, בגלל שבחרתי בעבר, עכשיו הוא כפוי אליי לכל החיים קדימה. האלמנט הזה של הבחירה בעצם, של אני אעצב את כל חיי, אני אהיה הסופר של סיפור חיי, הוא משהו שעכשיו רואים אותו יותר ויותר בהרבה מאוד דברים בחיים שלנו. אחד הדיונים הציבוריים שאתה השתתפת בהם היה לגבי ברית מילה. והמתנגדים לברית המילה, אותם אלה שמדי פעם ככה עולים לתקשורת, אומרים, למה שאתה תבחר בשביל הילד של חיים, יהיה לו ברית מילה או לא יהיה לו ברית מילה, תן לו להשליט את ההשלטה הזאת בעצמו בהמשך חיים. איך אתה עונה לפני מסירה?
במקרה הזה אמרתי לבן אדם, תגיד לי, אתה בעד לתת לילד, האם אתה נתת לילד שלך זכות לבחור את השם שלו? אז אמר לי, טוב, שם אפשר להחליף. אז אמרתי לו, אוקיי, אז נעזוב שם. האם נתת לו זכות לבחור את שפת האם שלו? זאת אומרת, תראה, תמיד הוא ידבר אנגלית במבטא קצת מערפת, אבל יכול ללמוד עוד שפה. אמרתי לו, אז עזוב שפת אם. האם נתת לו אפשרות לבחור מי תהיה האם שלו? האם נתת לו אפשרות להכריע את ההכרעה הגדולה ביותר בחיי אדם? זה אם בכלל להיוולד. את זה לא נתת לו לבחור. ילדים לא בוחרים. ילדים נולדים לתוך מרקם חיים נתון. אז את כל זה אתה בוחר בשבילו, אבל להסתיר כפל אור מיותר? לא, לא, לא. את זה שילד יבחר לבד. הנקודה שלנו פה בשיחה היא כמובן לא ברית מילה. הנקודה היא שאלת הבחירה. יש מרקם שלם של חיים. אנחנו לא בוחרים בו, לא בחרנו להיוולד, לא בחרנו להיות יהודים, לא בחרנו להיות גברים, לא בחרנו להיוולד במאה ה-20, לא בחרנו להיות בני אדם. כל הדברים המשמעותיים של חיינו, אנחנו לא בחרנו, אנחנו מגיעים אליה, ומבטאים לתוכן. ותראה, אתה ציטטת את אדמונד ברק. אדמונד ברק לא היה נגד בחירה. זה לא שהוא התנגד למשמעות של בחירה. אבל כשאתה בוחר, יש הרבה אופנים שבן אדם יכול לממש את הבחירה שלו. יש אמירה, אני מחליט לחיות בישראל, אני מחליט להיות רופא, יש, אני מחליט מה אני אוכל לארוחת בוקר. מה שאדמונד ברק אמר, שהבחירות המשמעותיות של האדם, הן לא בחירות מתחלפות כמין קרנבל ספגוני שתמיד עומד על הפרק. אם אני בוחרתי לחיות בישראל, זה נכון, יש פה בחירה. אבל זאת בחירה שנעשתה על הרקע של העובדה שאני נולדתי בישראל, שנולדתי יהודי, שבני משפחתי נמצאים, שכאן הם מעוגנים במורשת, שפה נמצאת מורשתי, ואני מגיב לכל הנתונים המולדים האלה, ובוחר להיות בישראל. זה נכון שאני יכול לשנות את הבחירה, אבל זאת הכרעה משמעותית, מוצקה, שלא עומדת לערעור כל יום. וכך זה הכרעות משפחתיות שלנו. כשאני בוחר להתחתן, זה נכון שזאת בחירה, אבל זה לא מין ההחלטה של לייפסטייל שעומדת לערעור בכל רגע. זאת הכרעה עמוקה, משמעותית, מוצקה, שיוצרת שורשים, שמחברת אותי, משנה את הגדרת המשפחה שלי. זה המשמעות בהקשר שאנחנו
מדברים. יבוא האומר ויגיד, כשהתחתנתי, המצב היה טוב, היה מאושר, הייתה הרבה אהבה ביני לבין אשתי, אבל עברו השנים והמצב הוא כבר לא כזה. מה עדיף? לחיות נישואים לא מאושרים ואולי אפילו להמליל את הילדים בזה שכל הזמן יש מריבות בבית, או להתגרש ולהיות עם גירושים, נקרא לזה גירושים טובים, גירושים מאושרים, גירושים שהם ללא כעס בין בני הזוג, אלא מין הסדר יותר נכון למצב הרגשי שהגענו אליו אחרי כמה עשרות שנים.
תראה, ביהדות שלא כמו בנצרות הקתולית, יש מוסד של גירושין, זה אפילו אחת מתרי"ג מצוות. אז לפעמים כנראה זה באמת הדבר הנכון לעשות. אם עפות צנחות בבית, באמת עדיף לכולם לפרק את החבילה. מה שכן, ואני ודאי, אני גם לא יועץ נישואין ולא יועץ זוגי, ואני לא עומד לתת לאנשים איזה הנסייה או אפילו עצה פסקנית, בהקשר שאתה שאל. אני רק אומר שמחקר ענק בארצות הברית הראה שזוגות שאמרו שהנישואים שלהם אומללים, ובכל זאת בחרו להישאר ביחד, קרוב ל-80% מהם אמרו אחרי 5 שנים שהמצב השתפר, ורובם אמרו שהנישואים שלהם היום מאושרים. כלומר, העובדה שנישואים הם לא מאושרים, זאת לא גזרת גורל. אנשים שמחליטים להיאבק על הנישואים שלהם יכולים לשנות את זה. נוסיף עוד נתון, והוא שגירושים שמחים וקלים, כמו שתיארת, הם לצערנו הרב די נדירים. לצערי, אני מלווה ומכיר הרבה אנשים שמתגרשים, ונדיר מאוד המקרים שבאמת גירושים נעשים בסבבה. אמיליה מרוסי כותבת בתורים שלה בשנים האחרונות על הגירושין שהיא עברה, והיא כותבת שוב ושוב, גירושין זה חורבן הבית. לפעמים צריך לעשות את זה, אבל שתדעו מה המחיר. אני מכיר עורך דין בכיר בענייני גירושין, שכשבא אליו זוג שרוצה להתגרש, אז הוא אומר לו, אומר להם, לבני הזוג, תדעו לכם שאתם עומדים לשלם מחיר עצום, רגשי, משפחתי, כלכלי, אתם, הילדים, כל המשפחה, ולכו הביתה, תחשבו אם יש איזושהי דרך שאתם מסוגלים לחיות ביער. רק אם לא תחזרו אליי, תחזרו אליי.
אז אני נכנס לחלק מהסטטיסטיקות שלך, כי אני גם בן הורים גרושים, וגם אני בעצמי התגרשתי, לפני משהו כמו 2.5-3, ובאמת זה הדבר הראשון שהעורך הדין המקסימה שלנו אמרה לנו, אמרה, דבר ראשון, האם עשיתם הכל? אז הוכחנו לה באותה דוגמה מופתים שעשיתם הכל, והיא אמרה, אוקיי, אז אני מוכנה לעזור לכם, כי אחרת היא פשוט לא מוכנה לעזור, אותה עורך הדין היא באמת אישה מאוד מוסרית, מאוד ערכית, שמנסה למנוע את החורבן הזה, ואני חושב מאוד בצדק. בחרת לפתוח את הספר בתיאור מצב אנושי, בסיסי, שנקרא בדידות, שהרב סולובייצ'יק ככה כותב עליו הרבה מאוד, ואני חושב שרוב האנשים שככה לא קראו את ההגות שלו, לפחות אולי נתקלו או שמעו על הספרון איש האמונה הבודד. אני נתחלתי בזה בתור תלמיד במכינה, במכינת אמפרט, במכינה חילונית, ככה ספרון לא מגלגל אליי, ועוד התחברתי אליו בתור ככה דבר חילוני, ומצאתי בו הרבה מאוד. למה בחרת לפתוח ספר על זוגיות בתיאור של מצב של בדידות? מה הקשר ביניהם?
הרב סולובייצ'יק הוא הרבה היחיד במחשבת ישראל שהקדיש ספר, באמת שיותר מחיבוק אחד, לנושא הבדידות. שם אותו כנושא דתי, כנושא רוחני שצריך להתייחס אליו. ובעיניו, התיאור של הבדידות קודם לתיאור של הזוגיות, של ההתחברות החברתית. וכאן הרב סולובייצ'יק שונה בהרבה מובנים מההגות שרווחת בימינו. קודם כל, הוא לא מתאר בדידות כתופעה חברתית. הוא לא אומר, אני בודד, זה כשאין לי חברים. הוא אומר, לאף, זה שאני צריך חברים, זה בגלל שאני בודד. בדידות היא קודם כל תחושה אישית של תאישות. התחושה שאין לי מקום משלי בעולם, שהעולם מצד אחד ואני מצד אחר. ובגלל שאני מרגיש כך, אני כל כך צריך אנשים אחרים מסביב. כאן אני צריך בת זוג, אני צריך אישה, ואישה צריכה איש שיתמור בה ושיהיה ביניהם את השותפות הזאת. ומה שהרב סולובייצ'יק גם שונה, תפיסה רווחת עכשיו, שאנחנו שומעים שוב ושוב על המעלה הגדולה של יחסים שאין ביניהם תלות. כלומר, שנובעים לא מצורך ולא מהזדקקות. בתפרידים כתבה על זה הרבה, ואחרים ואחרות, תפיסה של הזדקקות שאני ממש צריך את בת הזוג שלי, נתפסת כדבר מגונה, כגילוי של חולשה, ומתארים לנו את דפוס היחסים האופטימלי במין דפוס אין רנדי כזה, גם אנשים שמאוד לא אוהבים את אין רנד, זה דפוס מערכות היחסים שמתארים, מין סופרמן וסופר וומן, שכל אחד מהם שלם ומלא וגדוש באישיותו, והם בוחרים להעלות את עצמם עוד דרגה על ידי הקשר ביניהם. הרב סולובייצ'יק אמר, תקשיב, זה לא אנחנו, הוא לא סופרמן ולא סופר וומן. בעיני הרב סולובייצ'יק, כל דבר משמעותי בחיים שלנו, הוא בא להזדקקות, לצורך, חיסרון. אני כותב על זה הרבה בשיעורי בית, בספר שעליו אתה מתאר, שעוסק בעצם בהגותו של הרב סולובייצ'יק על הנושאים האלה. אפילו החיים הדתיים שלנו, הרב סולובייצ'יק אומר, הם נובעים כתוצאה מאיזו תחושה, תחושה של חיסרון וצורך, דבר שלא נובע מתחושה של חיסרון ושל צורך אנושי עמור, הוא חלש. אם אני מרגיש שאני שלם, החיים שטובים, מלאים, ואקסטרה אני רוצה לעשות עוד משהו, אני רוצה ללמוד שירה אנגלית מהמאה ה-15, בלי שיש לי באמת צורך אמיתי לעשות את זה, זה לא, אני גם לא אעשה את זה ברצינות, וזה לא ימלא אותי, וגם זוגיות, הרב סולובייצ'יק אומר, היא נובעת מהצורך העמוק, אנשים מתביישים להגיד את זה, זה כאילו לנשים זה לא פמיניסטי, לגברים זה לא גברי, להגיד אני צריך, אישה אני צריכה, גבר זה, והרב סולובייצ'יק אומר זה מסולף, יש בנו את הצורך העמוק הזה, הוא הבסיס לכל מערכת יחסים.
יש לי אבל לשני קצבים, זאת אומרת, אם אני אבוא למערכת יחסים בתור התרופה לכל כאביי ולכל בעיותיי, ואני חושב שהניסויים יצילו לי את החיים, ומעטה בלך אני יותר לא אצטרף לדאוג לכלום, והכל יהיה מסודר, כי אני אתמסד, והכל יהיה נפלא, הם לא יצליחו ככל הנראה, ואני חושב שגם כתבת משהו בסגנון בספר שיעורי בית, שבעצם אי אפשר לבוא לא מלא גם, כלומר, אפשר לבוא, צריך, אבל...
הרב סולובייצ'יק פותר את הבעיה מהכיוון ההפוך. הוא אומר, אל תחשוב שהנישואים למנעו את כל צרכיך, לא בגלל שאתה כבר אמור לבוא שלם, אלא להפך, ששלמות היא מצב כל כך לא אנושי, עד שגם נישואים לא מספקים. שלמות. כלומר, הטענה של הרב סולובייצ'יק הייתה, במובן מסוים, הפוכה מהטענה שלו. זה הדרך... להימנע מהאשליה הזאת, שאני בא עם המון חוסרים, והנישואין יהפכו אותי לאדם שלם, בעיני הרב סולובייצ'יק, הדרך להימנע מהאשליה הזאת, זה לא לומר, אני כבר בא שלם לנישואין, אלא גם כשאני נשואין, אני לא שלם. הרב סולובייצ'יק גם כותב, תקשיב, בוא לא נשלה את עצמנו, בני אדם נשארים בני אדם, גם במסגרת של נישואין, זה לא למלא כל הצרפים שלך, ואתה אפילו לא לומד להכיר את בן הזוג, ואת בת הזוג, עד הסוף. נשאר בנישואין ממד של זרות בין האיש והאישה, נשאר ממד של מתח, זה חלק מהפרדוקס בהיותנו בני אדם, נישואין הם לא המזור לכל בעיותינו, להפך אנחנו נשארים עוד במצב של צורך והזדקקות גם כשאנחנו נישואין, אבל במקום אחר, כלומר במקום שמאפשר לנו בכל זאת קיום מלא יותר ושלם.
כן, פשוט הכוונה, מי שמגיע לנישואין והוא אדם שמאוד צריך את האדם השני ממקום שאישיות לא מספיק יציבה, או מקום של חוסר מאוד גדול, התגתפות מאוד גדולה לאנשים, כלומר, תחושה שהיא מאוד חלשה כאן בעולם, תחושה של אישיות חלשה, אני חושב לא תצליח בנישואין, היא לא תסתדר, אם אין בשלות מספיקה שאיתה מגיעים מהבית.
זה ברור שזה לא הממד היחידי של חיי אדם. זה פותר או נותן מענה להיבט אחד של החיים שלנו. כמו שאתה אומר, מי שחושב שאת כל הבעיות שלו ייפתרו בנישואין, זה מדי לא כך. לא פותר אותנו מתמודדויות עם שאלות אחרות שמטרידות.
התחושת הזרות הזאת שתמיד נשארת, באמת מזכירה לי משהו בלכות מידע, שלא על כל, סליחה, בלכות אישות במנם לאשתו, שגם במצבים הכי אינטימיים, לא מותר להסתכל לכל מקום, ולא מותר בכל סוג תאורה, וכלומר, נשאר שם איזה משהו של זרות, של משהו שעוד לא ראית ועוד לא חווית, ומשהו שהוא עדיין אינטימי בין בת הזוג, שאליו לא מגיעים, וגם אין שאיפה להגיע לשם, אלא יש רצון לשמור עליו כאיזה מין חלל שלא מגלים אותו.
אני אגיד משהו יותר כללי מהשאלה שלך, כיהודי מעמיק, אדם שומר מצוות, גם כרב. התחום הזה של המיניות, ליהדות יש מסר שהוא הפוך, כמעט ב-180 מעלות למה שרווח בעולם העכשווי, בעולם של המאה ה-21. יש שם איזה מין אמונה, שכל הבעיות שלנו בנושא הזה, בנושא של אינטימיות בכלל, נובעים כתוצרה מהדחקה, יסתרה. וכמה שנעשה את התחום של המיניות יותר גלוי, יותר מפורש, כמה שנדבר עליו יותר, וכמה שנחצין אותו יותר, ככה נפתור את כל התסביכים האלה. והרב סולובייצ'יק אומר, זה לא נכון, אינטימיות צריכה להישאר אינטימי. זה בכלל עמדה היהודית שאומרת, בכל התחום האישי, אבל לא רק בתחום המיני או הקופני. אני גם משתגע לראות בפייסבוק איך אנשים כותבים דברים מאוד אינטימיים ביניהם לבין בת הזוג שלהם בפרהסיה. אינטימיות צריכה להישאר אינטימי. צריכה להישאר סודי, צריכה להישאר עלומה. הבעיות שיש לנו בעולם לא נובעות מזה שאנחנו מסתירים את האינטימיות שלנו ושומרים עליה ומגוננים עליה, בדרך כלל להפך. הבעיה שאנחנו מחתימים אותה לאין כל וחושפים אותה באופן מוקצן, וכאן צריך הרבה חוט שדרה כדי לעמוד מול מגמות הפוכות לגמרי שיש בעולם של המאה.
הייתי רוצה שנחזור קצת לעולם התידות בשביל להגיע בעצם לרעיונות על זוגיות והנישואין במקום קצת שונה. אתה מתאר שכשהרב סולוביץ' היה חולה בסרטן והוא נעם בפני קהל והספיד את אחד מקרוביו, הוא הרגיש אפילו עוד יותר בוטט, כי הוא ידע כמה הגורל שלו שונה מכל האנשים שיושבים בקהל, כמי שגזר דין מוות תלוי מעל ראשו. וגם ככה אני רואה את הנטייה של הרבה פעמים מגיעים לבית חולים, אז הרופא מדבר לחולה מעל הראש, מדבר עם קרוביו, לא נעים לדבר עם הרופא, עם החולה, עם האדם שעומד למות, או שיש לו איזה מחלה קשה, או איזה סכנה מרחפת מעל הראש שלו. איך זוגיות פותרת את הדבר הזה, שאין קשר בין זוגיות לבין המצבים של תעוקה? אתה מתאר גם מצב על עצמך ש... אחרי ניתוח שעברת פרץ דימום מהגרון, וככה, לא יכולת להסביר לאף אחד את הרגשה שאתה מרגיש.
תראה, בני אדם הם יצורים ייחודיים, והעובדה הזאת מולידה בהם תודעה של בדידות. הרב סולוביץ' חשב שככל שאדם עמוק יותר, הוא ירגיש יותר בדידות. שוב, בדידות זה לא אומר שאין לך חברי. בדידות זה אומר שאתה מרגיש שאין לך מקום שלך בעולם, ושהעולם מתנגד לך. אפשר תאר את זה כנובע מעובדה שאנחנו יצורים עם חלומות אינסופיים בתוך עולם סופי. ולכן תמיד נרגיש את התעוקה הזאת, תמיד נרגיש שהעולם חוסם אותן. אתה נסעת עד אליי, לא יודע איך הגעת, באוטובוס או ברכב פרטי, שנסעת?
אוטובוס.
באוטובוס. אז אתה תמיד מתפקל, לוקח הרבה זמן עד שאני מחכה ועד שהאוטובוס מגיע. נגיד שהיה לך עוד. יום, יומיים היית שמח. אחרי שבועיים כבר היית מתחיל להיות מתוסכל גם מהפקקים שיש ברכב פרטי. ונגיד שהיית נוסע בשעה שאין פקקים. אז יום, יומיים היית שמח. בסופו של דבר היית מתוסכל מעצם העובדה שלוקח לך זמן להגיע מפה לשם, ואתה מבזבז כל כך הרבה אנרגיה וזמן בדרך. והעולם חוסם אותנו. היינו רוצים לעשות הכל, לטעום הכל, להגיע להכל, להשיג הישגים אינסופיים. בני אדם סופיים. כל שאדם יותר עמוק בתחושה הזאת, יותר ירגיש בדידות. זוגיות לא יכולה לפתור את המצב הזה, כי הוא מצב אנושי בסיסי. אבל כשיש בן אדם אחר, שהוא לא אתה, שהוא העולם, והוא מושיט לך יד, אז פתאום העולם כבר לא נגדך. כלומר, אדם לא יכול לנשוב את עצמו מהבוץ בציצית ראשו. לא יכול לנשוב את עצמך בשערות החוץ, אבל מישהו אחר כן יכול למשור אותך. ובעיני הרב סולוביץ' זו תחושה חזקה מאוד, היא לא עותרת את בעיית הבדידות, כי לדעתו זאת לא בעיה שניתנת לפתרון, אלא זה חלק מההגדרה שלנו. אבל היא מאפשרת לנו להפוך את הבדידות הזאת לכוח פורה, שיש בו אהבה ושמשתלב בברכם של יחסים אנושיים.
נראה שקישרת את הדברים האלה לבריאת עולם, שבעצם גם העולם נברא עם איזה משהו שאסור לגעת בו, וחלק מהתחות האישית שאדם צריך לעשות זה להגביל את עצמו, ולא שהוא יוגבל על ידי אפשרים. העולם נברא כשיש את עת הדעת שאסור לגעת בו, ואם אדם וחווה היו משכילים ובאמת לא אוכלים ממנו ולא מגיעים היד אליו, אז אולי היה להם חיים יותר מאושרים והם לא היו מקבלים את האנישה.
זה נושא קצת אחר, אבל זה באמת הרב סולוביצ'יק אומר שהקדוש ברוך הוא ברא בגן עדן את עת הדעת ואמר לאדם לא לאכול ממנו. הוא לימד אותנו שיש שני דברים שצריך בשביל ההתבגרות הרוחנית של האדם, כי בעצם במקום לברוא את העץ ולהגיד לא לאכול ממנו, הוא יכול לא לפרוע אותו בכלל, ואז גם לא צריך לצוות בכלל לא לאכול. והרב סולוביצ'יק אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העץ, ואסר על אדם וחווה לאכול ממנו, שני דברים אדם צריך בשביל ההתבגרות הרוחנית. האחד זה דמיון אינסופי. הוא רצה שאדם יראה מרחוק את עץ הדעת ויחלום על הדעת הכל. והשני הוא היכולת להגיד לא, לשים גבולות. ובזה שאדם רואה מרחוק, חולם לדעת, ויודע לשים גבול ולהגיד את זה לא, אלה שני הדברים שקפיצו את האדם מדרגה בקיום הרוחני, כך פרש הרב סולוביצ'יק, והעולם, הוא אמר, העולם המודרני לקח רק את ההיבט הראשון, הוא מעודד בן האדם לחלום ולשמיים עם הגבול, ואפילו זה לא. ולא מעודד את האדם לבלום את עצמו, לעצור את עצמו. זאת בעיה חריפה שמאז שהרב סולובייצ'יק אמר את דבריו לפני 50, 60 ו-70 שנה, הבעיה הזאת רק הסריף. יותר ויותר אנחנו מאבדים את היכולת לחנך ילדים ואת עצמנו, לשים גבול, לעצור. ומה שהרב סולובייצ'יק אמר, דייקת מדבריך, בסופו של דבר העולם ישים לך גבולו. ההבדל בין אדם בוגר לאדם שנשאר אינפנטיל, זה השאלה האם הוא מחכה תמיד שהעולם יבלום אותו, או שהוא יודע לשים לעצמו את הגבול. האם הוא מנסה לחטוף ככל יכולתו מהחיים? בסופו של דבר אתה לא יכול לחטוף ככל יכולתך. אתה יכול לקחת סמי מרץ ונשאר 24 שעות ביממה, עד שאחרי 3 ימים אתה תתמוטט. אתה יכול לקחת כל מיני חומרים עם השפעה שונה ואחרת, בסופו של דבר המחיר ישולם והצ'ק יוגש לפיראון. אתה יכול לחיות חיי מיניות שאין בהם שום גבול, בסופו של דבר את המחיר אתה תשלם. והשאלה רק אם אתה שם את הגבול לעצמך, או שאתה מחכה לחטוף את הזבנג מהעולם.
כן, וזה באמת דומה לרעיון שדיברת עליו בספר, שהזוגיות עצמה דורשת איזושהי הצטמצמות והשארת מקום לאחר. לאחרונה ניסיתי לשדך את הזוג, וככה הגבר היה מאוד טמפרמנטי, התארח אצלנו בשבת, והיה לו ככה אישיות מאוד מאוד אקטיבית שמספרת, ויש לה תמיד סיפורים והרבה דברים ככה לתת לעולם. והאישה ככה באמת נראתה לי כמו מישהי שיכולה להתאים לאישיות כזאת, אבל אחרי אפילו לא דייט, שיחת טלפון אחת, היא אומרת לי, הוא לא מקשיב, הוא לא מסוגל לתת מקום, אני הרגשתי שאני לא מעניינת אותו. מעניין אותו מאוד לספר את הסיפורים שלו, אבל הוא לא נותן את המקום הזה לאחר. ושניהם ככה רווקים יחסית מבוגרים, וזה משהו ש... זה ככה, איך זה שאחרי כל כך הרבה שנים של דייטים, עוד לא שמעת את הדבר הזה, את הביקורת הזאת. אחר כך ניגשתי, דיברתי איתו. הוא אמר לי, זה פעם ראשונה שאני שומע.
לי כרווק מבוגר הייתה חוויה הפוכה. כשאני התחתנתי, הייתי בן 31, אשתי הייתה בת 29, ולא חווינו מה שלפעמים הרבה זוגות מתארים, את הקושי פתאום לחיות עם בן אדם אחר, כבר היינו צריכים את זה, שכאילו אמרנו, אז הגרביים על הרצפה, אז המשחת שיניים לוחצים אותם מהאמצע ולא מהסוף, who cares, למי אכפת, סוף סוף יש לנו משהו, יש לנו בית, יש לנו משפחה. אז זה עניין אחד. אני אגיד לך משהו יותר עקרוני שלא כתבתי בספר, אולי יותר אקטואלי, אני לפעמים נמצא בכנסים של מחנפים, ורואה שלמחנפים היום, בעשור השני של 121, יש בעיה של ביטחון עצמי. אני שומע מחנפים אומרים, מה אני יכול לתת לצעירים האלה? הם גדלים בעולם דיגיטלי, כל העולם בהישג ידם, הם יכולים להגיע לכל ידע שהם רוצים. להפך, אולי שומעים, בואו ניתן לילדים האלה, לא לחנף אותם לגבולות כפי שחינכו אותנו, נחנך אותם לעשות מה שהם רוצים. אולי זה הדרך הטובה גם מבחינה תעסוקתית במאה ה-21, שעד שנקפצו ממקצוע למקצוע ולא יהיו מחויבים. מעסיקים היום מתארים כמה קשה למצוא עובדים שיהיו מוכנים להישאר במקום העבודה ולהתחייב אליו ולעשות את אותה עבודה במשך כמה שנים. ואני אומר על זה שעולם העבודה או שישתנה או שלא ישתנה, אני לא מאמין שכל כך מהר נדלג על הכללה של בזעת הפך תאכל לחם. אני לא מאמין ששוק העבודה באיזשהו עתיד נראה לעין, אדם יוכל באמת להתפרנס אם הוא יעשה כל מה שבא לו בלי שום מחויבות, בלי נניח. אבל יש משהו יותר משמעותי מאשר עבודה. זה מערכות יחסים. מערכות יחסים אתה לא עומד מול חפצים, אתה עומד מול בני אדם. בהגדרה למערכת יחסים דורשת את היכולת להציב לעצמך גבול. ואנשים צעירים שכל מה שלימדו אותם זה תממש את עצמך, תגשים את עצמך, תחיה את המלאות שלך, תשאף לה אינסוף, כן, to infinity and beyond, ומעבר לו, איך הם יהיו מסוגלים לנהל מערכות יחסים? איך הם יעמדו איש מול אישה, ויבינו שצריך לפנות מקום פה למישהו? בעיה קשה מאוד, אנחנו רואים אותה, אנחנו רואים אותה בקושי של אנשים צעירים לנהל מערכות יחסים בוגרות.
ראיתי מה שאתה מדבר על בעיית הביטחון עצמי של המחנכים, אני כמורה, חוויתי הרבה גם בספר, גם בהרצוג, שדיברו איתנו על חינוך, וגם אחר כך בסדנה שעברתי במכון לחינוך דמוקרטי, אותה גישה של חינוך פרוגרסיבי, של ג'ון דיואי, ושנכתבו עליה כמה מאמרים נחמדים מאוד על ידי אברום תומר בשילוח. בעצם הגישה הכי קלה למסנס היא להגיד, אין לי מקום, אין לי תפקיד, שהילד יתפתח לבד, סוג של מה שכתבת בספר, הגישה של גן הילדים, שמובעת בשם גן הילדים. גן הילדים הוא בעצם מכיל את התפיסה הזאת, שהילדים אמורים לגדול לבד כמו איזה צמח. הגנן תפקידו לאפשר, להשקוט מדי פעם, לא לחסום את השמש,
הרסוביץ' יצא בתוקף נגד הגישה הזאת. הוא אמר, התפקיד של המורה, המחנך וגם של ההורים, זה לא רק לתת לילד להתפתח לפי הפוטנציאל שלו. אין עייר פרא אדם ייוולד. אדם נולד עם פוטנציאל מוגבל. תפקיד שלנו כהורים וכמחנכים, זה לא לאפשר לילד לימש את הפוטנציאל שלו. זה להרחיב את הפוטנציאל שלו. אנחנו נושאים מסורת של אלפי שנים, שבעצם מכנסת לתוכה את מיטב הניסיון האנושי לאיפה אפשר להגיע. ואנחנו צריכים להרחיב את הפוטנציאל. בעצם, גם האנשים הכי פרוגרסיביים, הם לא באמת עומדים בהצעות האלה. תקשיב, עצם זה שאתה מלמד את הילד קריאה וכתיבה. ללמד את הילד שפה מדוברת, לימד אותנו נועם חומסקי, זה בא לו בטבעיות. הילד שומע אותך וצ'יק שק עולה. ללמד את הילד קריאה וכתיבה, זה לא בא לו בטבעיות. ילדים יורקים דם. מכיתה א' ועד כיתה י"ב, כדי ללמוד קרוא וכתוב. ואנחנו מתעקשים איתם. אנחנו מבינים שלימוד קריאה וכתיבה ימתח את הפוטנציאל שלהם לדברים שהם לא יודעים שיש להם עוד. וזה נכון, גם להקשרים אחרים. צריך ללמד ילדים כללים של איך לשאול בחברה. צריך ללמד אותם את העושר של המסורת האנושית והיהודית שלנו, של איך זה לחיות בעולם. אי אפשר להסתפק ולתת לילד לממש את הפוטנציאל שלו, כי לילד יש פוטנציאל מוגבל. צריך למתוח את גבולות
הפוטנציאל שלו. אני חושב שמההיכרות האישית שלי עם תלמידים, עדיין תלמידים גם בחטיבה העליונה, שגם לא יודעים לקרוא ולסתוב בצורה... לכתוב, זאת אמנות, אבל לקרוא ולהבין טקסט פשוט, אפילו נגיד טקסט פשוט כמו פניני הלכה, שהרב מלמד עשה עבודה אדירה בלהנגיש את ההלכה לציבור, לפעמים תלמידים קוראים בחטיבה העליונה, תלמידים שנפגשתי איתם, טקסט פשוט ופשוט לא מבינים. מה הם שלושת העניינים בפסקה? מה בכלל הוא אומר? כלומר, בעיניי, לא נדבר עכשיו על חינוך פרוגרסיבי, אבל החינוך הזה הצליח כל כך להשחית את גם אפילו את הרובד הזה, הכי בסיסי של הקריאה, שאני כבר לא יודע מה אפשר לעשות.
תשמע, אני דיברתי עם סופרת די מצליחה בישראל. אמרתי לה, את מצליחה להתפרנס מהמשירות שהספרים שלך, היא צחקה, מה פתאום? אמרתי לה, ממה את מתפרנסת? אמרתי לה, כמו כל הסופרים, מסדנאות כתיבה. אמרתי לה, את מבינה מה זה אומר? אנשים שלא מוכנים לשלם כסף כדי לקרוא את הספרים שלך, מוכנים לשלם כסף כדי לכתוב בעצמם ושאת תלמדי אותם. אני בטח יותר מזה. אנשים באים אליי ורוצים להיות סופרים שהם לא קראו ספר אחד בעצמם מעולם. איך הם יכולים לכתוב? אומרת, לפעמים אני מצליחה לשכנע אותם לקרוא איזה ספר, אני אומרת להם, תקרא את הספר X, הוא יעזור לך למצוא את הקול הפנימי שלך. כלומר, עם כל הכבוד, המיומנות של הקריאה חשיבה הרבה יותר מהמיומנות של הכתיבה. אני אומר, אתה רוצה לכתוב ספר, עד שלא קראת, נגיד, 1,000 ספרים, אין לך מה לכתוב. מה יש לך לתרום לעולם? אתה לא מכיר את כל הדברים הגדולים והטובים והנפלאים שכבר נכתבו לפניך. קודם כל צריך לקרוא, כדי ללמוד את כל הטוב והעושר שנוצר בעולם לפנינו. לפעמים גם אני באים אל האנשים. רואים לי מאוד מאוד חשוב לי, לכתוב, איך אני יכול להיכנס לעיתונות, איך אני יכול, אני שואל אותי תמיד, למה מאוד חשוב לך? כי יש לי מסר פנימי וכל פנימי מאוד חשוב להביע, ואני שואל אותם, ומה הוא? שותקים. מה המסר הפנימי המאוד חשוב? אין להם מושג. כלומר, התפיסה הזו, שוודאי הורתה בהגות הנוראה של דיואי, אתה יודע מה, לא הורתה שם, הורתה חינוכית בהקשר הזה, יש לה הקשרים גם יותר רחבים, התפיסה הזאת מובילה לזה שאנחנו מייצרים אנשים די בינוניים, בלי היכרות עם כל העושר התרבותי שהעולם מציע, בלי היכרות אפילו עם עצמם ועם היכולות האמיתיות שלהם, אנחנו משגרים אותם לעולם כשהם משוכנעים שכל מה שחסר להם זה להביע את האותנטיות הפנימית שלהם. אני רואה את זה אפילו במוזיקה. האופנה של סינגר סונגרייטר, שהם מאוד באופנה מאז ה-60s כבר, זה אומר שיוצר אחד גם כותב את המילים, גם מלחין את המנגינה וגם שר בעצמו. עכשיו, בדרך כלל האנשים האלה הם מלחינים מאוד מוכשרים. בדרך כלל לכתוב טקסטים הם לא יודעים, ולפעמים יש להם קול של צפרדע. והם מתעקשים לעשות את זה בעצמם. למה לא תעשו מה שעשה אריק איינשטיין, שלקח מילים של אברהם חלפי ולחן של יוני רכטר? למה אתם יכולים לעשות הכל בעצמכם? כדי להביע את הקול הפנימי של, אם הקול הפנימי שלך, אתה לא יודע לכתוב טקסטים, מה אפשר לעשות? אולי תיתן למישהו שכן יודע.
אתה פותח כאן הרבה נקודות מעניינות שגם קשורות לכלכלה ולהתמחות, אבל לא נגבים בשיחה הזאת. אתה מתאר את הפתרון לבדידות במשהו די בלעדי כמפגש בין המינים, וכמשהו שהוא זוגיות. כלומר, זוגיות בין שני מינים, בין זכר ונקבה, בין איש ואישה, ולא זוגיות בין מינים אחרים, בין חד מיני, וגם לא ידידות. כלומר, אני כגבר, למה שאני לא אפתור את בעיית הבדידות שלי, ושיהיה לי הרבה מאוד ידידות, הרבה מאוד אנשים שאני אדבר איתם, ויהיה איתם בקשר שהוא לאו דווקא מחייב, אולי קשר שהוא חברות קרובה. אבל למה דווקא זוגיות, ולמה דווקא לא בין בני אותו מין?
אני אתקן דבריך בשניים. אחד, זה שוודאי אי אפשר לפתור את בעיית הבדידות, רק לשכח אותה. והערה שנייה, שוודאי אפשר לשכח את הבדידות גם על ידי ידידות. הרב סולובייצ'יק לא אומר שזוגיות בין גבר לאישה זה הדרך היחידה לשכח בדידות. הוא אומר שזאת הדרך המרכזית, המשמעותית והחזקה ביותר. משהו אחר מאשר להגיד שזה בלעדי. למה זה? הרב סולובייצ'יק אומר כי זה האופן היחיד בנישואין בין גבר לאישה שאנחנו יכולים לסנס לתוכו גם את השותפות הרגשית, גם את השותפות הגופנית וגם את השאיפה להולדה משותפת. זה קריטי בעיני הרב סולובייצ'יק, שאיש ואישה שמתאחדים בברית הנישואין שואפים בדרך כלל להוליד גם פרי בטן משותף. ובעיני הרב סולובייצ'יק זה קריטי, כי זה מעניק לשיתוף שלהם ממד של כיוון. זה כבר לא רק סתם רצון לענות על האינטרסים הרגשיים של שני הצדדים, אלא זה התמסרות לייעוד שהוא גדול משניהם, וזה השתלבות במרקם רב דורי. כשאני מתחתן עם אשתי, אנחנו שואפים להוליד ילד משותף, זאת אומרת שאנחנו ממלאים את הצו שניתן לנו בידי אבותינו, שאנחנו נושאים עוד דור אחד את הלפיד. זה משמעותי גם מבחינת תחושת הבדידות עצמה, מבחינת התחושה הידיעה שאנחנו עכשיו חלק מייעוד ערכי שמעניק משמעות לחיינו ולכל ממד שאנחנו עושים.
ואם נדבר רגע על ידידות בין גברים לנשים, הרי הלכה לא בדיוק מסמפתת איזה מין ידידות, נקרא לה אפילו קלה דעת או קרובה מדי בין גברים לנשים. למה שזה לא יהיה משהו שיהיה נוכח יותר בחיים שלנו?
כי זה פחות אינטנסיבי כמובן. אם יש לאדם ידידות, בין אם זה עם גבר, בין אם זה אישה, זה פונה לפחות מעגלים של הנפש. זה אומר שאתה, אם אתה פוגש פעם בשבוע ידיד או ידידה בבית קפה, זה נחמד. לא אותו דבר, כמו לכונן משפחה עם מישהו, חיות איתו, מסר לו, חיות איתו חיי גוף ונפש וייעוד משותף, לשזור את חייכם תראה, אתה מסתכל פה על הקיר, יש כאן תרשים של עץ משפחה שעשינו לבר מצווה של בני הבכור. אתה רואה פה שהקשר שני ושל אשתי הוא לא רק מין בחירה רגשית של שנינו להקל על בדידותינו, הוא הסתרגות של שני שורשים, של שתי משפחות שופעות להיות ביחד ושואטות ביחד לעתיד. יש פה גם את הילדים שלנו, זה משהו אחר.
ושוב, אני נחור גם על הצלת השיחה, בעצם מה הסיכוי למצוא את כל המעגלים האלה שמחברים בין גבר לבין אישה באותו אדם? גם את המעגל של יחסי אישות, גם את המעגל של התנהלות ביתית ביחד, גם את המעגל של אהבה או של זוגיות קרובה, של תקשורת קרובה, של עולם אינטלקטואלי. אני זוכר שכשאני ככה התחלתי לצאת עם אשתי, אחד הדברים הראשונים שמאוד חשוב לי זה שנוכל לדבר באותה שפה. אז הספר הראשון בעיניי ככה בשביל להכיר את ההגות של הימין ושל השמאל, ולהבין את הרעיונות שעומדים בבסיסן, זה אימות בין השקפות של תומס.
אז שלחת את זה, שלחת לקרוא את אימות בין השקפות?
אחרי שזה היה כבר קצת יותר רציני. אבל כן, זה מה שעשיתי, ואחר כך יצאנו להתחיל לדבר על השקפה גדורה, לא גדורה, על כמה דברים שמאוד היו חשובים, כי עולם תורני היה לשנינו, ואני יכול לדבר על ענייני העולם הזה באופן די טוב, אבל מכיוון בזה אותי מאוד מעניין ההגות שמרנית והפרוגרסיבית והקשרים ביניהם. אז הייתי צריך תפיח.
רגע, זה הניסויים שתיארת שלא הצליחו.
לא, חלילה, חלילה. אלה הניסויים הטובים שאני...
שאתה באים עכשיו.
אני באים עכשיו.
שאתה טובה ובסדר. תשמע, אבל אני לא... אני לא הייתי זוקף את הצלחתם שהם בניסויך, ההצלחה המבורשת הזאת, דווקא לזכותו של תומאס סואל. אני מת על הספר שלו, עימות בין השקפות. אני לא חושב שאיש ואישה צריכים דווקא לדבר באותה שפה אינטלקטואלית מדויקת. זה נכון שטוב שיהיה להם תחומי עניין משותפים, שפה משותפת, ערכים משותפים, הכל נכון, אבל תשמע, אני מבין משהו בביטוח דירקטורים, כיוון שזה מה שאשתי עושה, אבל אני לא מסוגל לנתח פוליסה של 30 עמודים, והיא מבינה משהו בדברים שמעניינים אותי, אבל מטבע הדברים, לא מקצוענית דווקא בתחום הזה. ויש לנו המון דברים לדבר עליהם, המון דברים שקורים בעולם, ושמתרחשים בחיינו ובמשפחותינו. מה הסיכוי למצוא אדם שיש שותף נאמן? קודם כל, המציאות מוכיחה שאפילו באווירה מערערת הניסויים של המאה ה-21, אני אסתכל על הצד ההפוך, על חצי הכוס המלאה, למרות כל התעמולה, ולמרות האווירה המערערת, ולמרות האקלים האינטלקטואלי והתרבותי, חצי מהזוגות בארצות הברית לא מתקף. שליש מהזוגות בישראל, וקצת יותר מזה, לא מתקף. יש סיכוי מאוד גבוה לאדם למצוא את בת הזוג המתאימה ולאישה למצוא את בן הזוג המתאים. אני לא חושב שאחת הדרישות היא דווקא שיקראו באופן מפורט את אותם.
אבל יש הרבה מעגלים בעצם, שדיברנו עליהם, של יחסי אישות ושל החיים ביחד תחת קורת גג משותפת, ושל הגישה החינוכית כלפי הילדים, שזה משהו שהרבה פעמים גורם הרבה מתחים בין בני הזוג, שיש להם גישה קצת שונה כלפי חינוך ילדים, כל אחד בא ממשפחה שונה. ולמצוא את כל המעגלים האלה בבן זוג או בת זוג אחת, זה דבר שנראה כמו אחד למיליון.
שמע, אמר פה פרופסור מרדכי רוטנברג, חתן פרס ישראל, שהתורה לטיפול נפשי שהוא פיתח דומה בהרבה דברים לגישות הפילוסופיות של הרב סולובייצ'יק, אז הוא סיפר, פעם בא אליי גבר לטיפול, ואמר שיש לו בעיה שאשתו היא מאוד דומיננטית, והיא ממש מורשת. ואמר לו רוטנברג, אם היית בא למטפל אחר, הוא היה אומר, בוא נטפל בך, שתלמד גם אתה להיות כזה דומיננטי. כיוון שבאת אליי, אני אומר לך, אתה בסדר גמור, אתה מפנה מקום לאשתך, בוא תשלח אליי את אשתך, נטפל בה, שגם היא תהיה יותר עדינה. ואני חושב שהוא צודק. ואני חושב ש... באופן כללי, זאת קצת קלישאה, אבל כמו הרבה קלישאות היא נכונה, ברור שצריך התאמה בסיסית כשאנשים מתחתנים, אבל בסך הכל הרוב זה עבודה. יש שני אנשים שיש בהם בסך הכל התאמה בסיסית, שיש ביניהם משיכה גופנית בסיסית, ויש ביניהם אווירה רגשית נעימה, ויש ביניהם התאמה ערכית בסיסית, ואם כל אחד מהם מבין שהוא לא צריך להשתלט, אלא לפנות מקום לשני, ועמל על זה כל יום, על הרצון לתת מקום לבן הזוג, לבת הזוג, רוב הסיכויים שזה יצליח, זה באמת מצליח. רוב הסיכויים שזה מצליח, נשמע, יש מיתוס כזה, רווח אצלנו כאילו בחברות מסורתיות, שבהן הניסויים הם לא תמיד מבחירה מלאה, אז בני הזוג הם אומללים, והם פועלים מתוך איזו כפייה חברתית, ולא, זה לא ככה. מחקרים מראים שאנשים שהתחתנו בנישואי שידוך, אגב, הרבה מחקרים כאלה נעשו על הודים, לא דווקא על חרדים אצלנו, אחרי 10 שנים הם יותר מאושרים בנישואיהם מאנשים שהתחתנו כמונו, בבחירה להתחתן בשידוך. אני לא יודע אם אני הייתי יכול, אני לא יודע אם אני ממליץ על זה דווקא, אבל ההסבר המקובל, למה האנשים האלה יותר מאושרים? כי הם מתחתנים, וברור להם, שהם לא היו אמורים לזהות דווקא את האחד והיחיד, הפרינס צ'ארמינג, שמתאים להם בכל העולם. ברור להם שהם מתחתנים, ועכשיו מתחיל העבודה. וזה מוכח כבסיס יותר בריא, אז גם אם אנחנו לא מתחתנים בשידוך, את זה אפשר לאמת. את ההכרה בזה שרגע החתונה אומר, אני לא עכשיו נמצא בבופה שאני התחתנתי, ואני כל רגע בוחן את הקשר, אם הוא טוב, אם הוא לא טוב, אם הוא מוצף או לא מוצף. זאת משימת חיי, לתת מקום לאשתי שהיא תהיה מאושרת, ואם היא תהיה מאושרת, גם הנישואין שלנו יהיו יותר מאושרת.
האמת היא, זה מאוד מזכיר לי ספר שמקבלים ברבנות, כשבאים להירשם, נקרא הנישואין משימה. זאת אומרת, אתה חשבת שמעכשיו הכל יהיה בסדר, ושישרתו אותך, להפך. זה התפקיד שלך.
זה רבנות? לא יודע אם כל רבנות.
אני חושב ספר עם אוריינטציה חרדית, למרות שבהונתיים מעולם לא פתחתי אותו. כן, וכותרת, אני חושב שהיא טובה, בחור כותרת נכונה. אתה מתאר שבמאה ה-20 הוסרו רוב המגבלות המשפטיות לגירושים. כך שהיום מאוד קל להתגרש, באופן יחסי כמובן. בעבר הייתה נטייה לספף גם בשלל בתרבות הנוצרית, שלא ראתה בגירושים משהו שהוא לגיטימי בשלל. גירושים עם אשם, וכיום יש גירושים ללא אשם. היום בגישה הקיצונית עוד יותר זה גירושין לפי בחירה. זאת אומרת, ברגע שאחד הצדדים מבקש להתגרש, זה יכול מיד לממש את רצונו. אם היית צריך לעצב איזשהו מודל לגירושין נכון, שהוא לאו דווקא מהדברים שראינו בעבר או מהדברים שקיימים כיום, איזה מודל היה נכון? אם מודל שיציב את הכוח להתגרש לידי אחד הצדדים בלבד, ייצור תופעה שהיום אנחנו מכירים שנקראת עגונות. לתופעה שבה אחד הצדדים מסנדל את השני וגורם לנזקים אדירים. לתופעה שבה גירושין שיכולים להיות עם יוזמה של אחד הצדדים בלבד, גירושין לפי בחירה, בלי שום מחירים, בלי שום פיצוי, זה דבר שגורם לפירוק המשפחות, זה פגיעה מאוד גדולה בילדים, כמו שתיארת. אז מה המודל הרצוי?
אני, אין פה פתרון אופטימלי, גם הפתרון אני חושב שזה הרבה מההתרחשות האלה תלויות באווירה תרבותית ולא במצב המשפטי, אבל אני ממליץ לזוגות שאני מחתן לשקול לחתום על הסכם קדם נישואין טוב, כמו זה שהיום יש לארגון צוהר. הסכמי קדם נישואין טובים הם מצד אחד מצמצמים מאוד את האפשרות לסרבנות גט, שאחד מתני הזוג יהיה כנושמים בקשר שהוא לא מעוניין בו. מצד שני, ההסכמים הטובים, יש כל מיני, הסכמים הטובים המוצלחים מביניהם, הם לא מאפשרים לאחד מבני הסוג לקבל, לדרוש גט ולקבל אותו אחרי שבוע. זה לא אגון כלפי הבן אדם השני, זה לא אגון כלפי שלהם, זה לא אגון כלפי הילדים אם יש ילדים. כי קשר כזה עמוק וכזה משמעותי לא ייתכן שאפשר לפרק אותו באופן מיידי בלי להתחשב במה שיש לצד השני, לומר. והסכמי קדם נישואין הטובים אומרים, אחרי שבן זוג אחד דורש גט, השני מבקש שלום בית, נותנים חצי שנה עד 9 חודשים לנסות לשקם את הקשר. אם אחרי 9 חודשים אין שום הצלחה בשיקום הקשר, אין ברירה וצריך להתקדם לגט. אני חושב שזאת פשרה טובה, זה לא אופטימלי, כי אין פה דבר אופטימלי, אבל זה דרך טובה, דרך טובה להתנהל בהקשר הזה. אני אגיד לך עוד דבר, שבשלב הזה שולחים את בני הזוג לטיפול זוגי, אבל מחקרים הרי זה דבר בסדר, טוב מאוד, אבל מחקרים מראים שטיפול זוגי הוא לא כל כך מועיל כשבני הזוג כבר נחושים להתגרש, הוא הרבה יותר מועיל כשהולכים לטיפול זוגי בתחילת הקשר, כשהכל טוב, והמטפל או המטפלת מכשירים אותם ומדריכים אותם איך להתמודד עם קשיים, למנוע מהקשר להידרדר. זה הרבה יותר אפקטיבי, אבל כמה אנשים הולכים לטיפול זוגי שטוב להם?
האמת נראה שבסוף זה גם קשור קצת להגות השמרנית ולאורח חיים שמרני, שהרבה מרגלים טובים מונעים בעיות. אם אני כשנחתי בבית שיש פה שני הורים מתפקדים שחיים בזוגיות טובה, אז יכול להיות שאני פשוט באופן הרגילי כזה, באופן ממש שזה נכנס לתוך הדם שלי, אני אתנהג כמו שההורים שלי מתנהגים, ויכול להיות שההרגילים האלה יהיו טובים.
מה שאמרת עכשיו, זה טיעון חזק, זה סופה של מסורת. מסורת זה אומר, אתה לא צריך להמציא את הגלגל. אם אתה גדל בתוך חברה בריאה, בקהילה בריאה, אז אתה צריך לדעת שאתה כבר קונה הרגלים ואורחות חיים שנמלדו בדם. כלומר, הרבה מאוד דורות ליטשו את המנהגים ואת ההרגלים עד שהצליחו לייצב אופנים בריאים של התייחסות והתנהגות.
בהקשר של הדיון הציבורי עכשיו, ככה, אנחנו פוסט מצד הגאווה בירושלים, שהוא ככה מצד הגאווה יותר סוער, היא בתל אביב כבר ונהפך להיות משהו שהוא ככה עובר
סוער ציבורית.
סוער ציבורית, כן. לפני שנה נכתב מאמר מאוד יפה באתר זווית אחרת על ידי אריאל קרלינסקי, שהוא כתב שתראו איזה יופי, הזוגות החד מיניים שדרשו אז פונדקאות וגם היום, אבל אז היה מאוד שיח ציבורית, בעצם מאמצים את המודל של המשפחה הקלאסית. זה לא שהם אומרים אנחנו באים לפרק, או אנחנו באים לבוא ולעשות זוגיות כזאת שיום כן, יום לא, בלי ילדים, עם ילדים, נגדל את הכלב במקום ונזרוק אותו אחר כך. אלא להפך, הם אומרים, אנחנו רוצים להקים משפחה קלאסית, פשוט עם מגדר לא קלאסי. והוא אמר, אולי זה דווקא משהו שמראה איזה יופי, כמה שהמשפחה היא עדיין בקונצנזוס וכמה שהיא עדיין במצב בריאות יוצא דופן. מה יש לך לענות לה?
יש לענה כזאת, אני מניח שרב סולובייצ'יק היה מסתייג ממנה מאחת משתי סיבות. סיבה ראשונה יכולה להיות בגלל ההנחה שלו שבאמת בחיבור בין אישה לגבר יש משהו אחר. אנשים שנוטים לקבלה ודאי חושבים כך, כי בקבלה יש חשיבה מאוד ברורה ומובהקת על נשיות וגבריות, והחיבור ביניהם שיש כלי שאין בחיבורים אחרים. יש כאן גם נקודה שהרב סולובייצ'יק נדמה לי היה מדגיש, הוא לא התייחס ספציפית לזוגיות חד מינית, זה לא היה דבר שבזמנו מישהו העלה על דעתו כנורמטיבי. אני מניח אבל שהוא היה מדגיש את זה לאור דברים אחרים שהוא אומר, וזה שבזוגיות חד מינית אין ולא יכולה להיות שאיפה להולדה משותפת. כלומר, כדי להוליד ילד צריך בהגדרה לפנות למישהו שמחוץ לזוגיות. וזה אומר שזה כבר משהו אחר לגמרי. זה אומר קודם כל משהו כלפי הילד. אתה מראש מביא לעולם ילד מתוך ידיעה שהוא לא יגדל עם ההורים הביולוגיים שלו. יש לזה השלכות. וזה אומר משהו גם כלפי בני הזוג. הם לא מגדלים ילד שהוא ביולוגית של שניהם. זה דבר שכמובן קורה גם בזוגיות של גבר ואישה, שלפעמים לא מגדלים ילד שהוא ביולוגי של שניהם. אבל זה לא המודל הרצוי. כלומר, גם בזוגיות של גבר ואישה יש נישואים שניים שהוא מביא את הילד שלו והביא את הילד שלה. אף אחד לא חושב שזה הדבר הרצוי ביותר. אולם היו מעדיפים שהנישואים הראשונים היו עולים כפורחים ומצליחים והיו נשארים במסגרת הזאת או בהקשר הזה.
כותב בספר, ככה בספרו, על ההשפעות השליליות על הילדים שגדלים במשפחות שהתפרקו, משפחות גרושות. אנחנו נראה לי כל אחד מאיתנו נהג לרחם יותר על יתומים מאשר על מי שגדל במשפחה מפוצלת, שאבא מנהל בית משלו ואמא בית משלה. אבל הראית שהבאת נתונים שבעצם מראים שדווקא מי שיתום נמצא בקבוצת סיכון פחות מסוכנת מאשר מי שגר במשפחה עם הורים גרושים.
כן.
יש לך הסבר לזה? כלומר, אפילו התורה אומרת לנו כמה חשוב לדאוג לה יתום ולאלמנה, אבל היא לא מדברת על מי שהתפרקה המשפחה שלו.
אני יתום, וודאי יתום, אין לו עשר לו עורך, דבר שהוא ודאי נורא, צריך אותנו להיות רגישים מאוד ולהשתתף בסבלו ובצערו. חוקרים רבים טוענים, בנו, בגל הגיעה, ואחרים מראים אפילו בנתונים הם מובהקים מאוד, שבטווח הארוך, ילד שעבר גירושין של ההורים יכול להיות מושפע מזה יותר מאשר ילד יתום שאחד מהוריו נפטר.
אוקיי, וככה לקראת סיום הייתי שמח אם תוכל לומר מה בעיניך הפתרון או התיקון למצב המשפחה בימינו. כמו שאנחנו רואים, המצב כרגע בישראל הוא מצב שמאוד דומה למצב בעולם הערבי, אולי של העולם המערבי לפני 20 שנה, ולא המצב המערבי. לעולם הערבי כיום.
יש לי נושא אחד, הילודה, שישראל המגמה הפוכה ונשאר העולם המערב. אבל אף אחד לא יודע לכמה זמן. איך אפשר להתמודד?
אנחנו רואים אפילו שכל מיני רווקות מבוגרות בוחות להביא לילדים לעולם בעזרת בנק הזרע, ויש איזה רצון להוליד בישראל שהוא נפלא והוא מבורך, וכמובן ככה סותר את נבואתו של יאסר ערפאת, שאמר שהרחם הפלסטיני נצח את מדינת ישראל.
היה מי שהגדיר את זה כנבואה הדמוגרפית הכי כושלת בהיסטוריה, נבואתו של ערפאת. אני אגיד לך משהו באופן כללי. אין לי ספק שלטווח הרחוק העולם יחזור לתפיסת המשפחתיות המסורתית, מסיבה פשוטה, כי כשאתה מסתכל על העולם, ככל שחברה יותר פרוגרסיבית, כך יש בה פחות ילדים. אין ילדים, אין עתיד. וככל שחברה יותר מסורתית, יש שם יותר ילדים, ויותר ילדים, יותר עתיד. אז מה שאומר שבעוד 100 שנה, החברות שישרדו, אלה החברות שתפיסת המשפחה שלהם יותר בריאה. יש לי ספר, אגב, זה קשור לא רק לשאלה הזאת, יש לי ספר של חוקר בריטי בשם אריק קאופמן, Shoulder Religious Inherit the Earth. האם הדתיים ירשו את הארץ? הוא אומר בהתחלה, אני אתאיסט, אבל כשאני בודק את הסטטיסטיקות בעולם, אני רואה שלאתאיסטים אין ילדים. אז כנראה האתאיסטים, אני לא יודע כמה האתאיסטים יהיו בדור הבא. לטווח הארוך, העולם מסתדר. אבל מה זה הטווח הארוך? אתה יודע, קיינס אמר לטווח הארוך, כולנו מתים. ועוד 100 שנה, העולם יחזור לתפיסת המשפחתיות המסורתית. בלי זה אין חיים, בלי זה אין קיום. מה יהיה ב-100 שנה האלה, זה מאוד תלוי בנו. כיוון שבעיניי השורש של השיבוש בתפיסת המשפחה שלנו, שורש פילוסוף, שורש רעיוני, שורש תרבותי, מה שאנחנו יכולים לעשות זה לפענח את זה. כלומר, היכולת לקרוא את מה שקורה מסביבנו, לעמוד על הסילוף שיש בתפיסת המשפחה כהסדר ארעי, ולהציב אלטרנטיבה תרבותית, שאל אותי רכז מחוז בבני עקיבא, מה אז כל זה רלוונטי לחניכים שלי? מה אני יכול לדבר איתם? אמרתי לו, מה החניכים שלך עושים בלילות? מה אני רואים סדרות בנטפליקס? אז אמרתי לו, לך תראה את הסדרה הכי פופולרית שהם רואים. תנטף לעצמך למה מתבטאת בתפיסה משובשת של המשפחה. בלי לדעת איזו סדרה זאת, אני בטוח שהאופן שהיא מציגה המשפחה הוא מסולף ומעוות, ותעזור לחניכים שלך לפענח את זה. אם הם ממשיכים לראות את הסדרה הזאת, שיהיה להם היכולת מבחינה נפשית פנימית לפענח את הערכים שבטפטפים להם ולהציב חלופה תרבותית. היכולת שלנו פה לשמור על עמוד שדרה מבחינת העמדה המסורתית של המשפחה, קריטי לעתיד של החברה שלנו.
כן, באמת כבר בשנות ה-70 הייתה אז סדרת טלוויזיה האמריקאית פופולרית, משפחה כלשהי שהאבא נשוי בשנית והאמא נשואה בשנייה וביחד מגדלים את כל הילדים והכל מאוד כיף ומאוד נחמד ומאוד ורוד.
לא תשמע, זה לא חייב להיות סדרה רעה מה שאתה מתאר, כי יש במציאות דברים כאלה, אולי הסדרה ממחישה יש להתמודד איתם, שאלה האם מתארים את המציאות הזו כמציאות בדיעבדית שמתמודדים איתה או כאיזה חגיגה. פה, אני לא חושב שצריך להתעלם מההיבטים הקשים, הבעייתיים, פרובלמטיים של חיי משפחה. צריך להתמודד איתם, וצריכים לדעת מה העושר והשמחה שיש בחיי משפחה מסורתיים.
תודה רבה שהתארחת אצלנו, ואני מקווה לראות את השעות.
אתה מתכוון לשמוע.
לשמוע.
נשמח.